שלום, אנחנו בשיעור בנושא הכבדת הלב בכניסה לעיבור, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות בנושא. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. שיעור בנושא הכבדת הלב בכניסה לעיבור.
אני דווקא רוצה להתחיל מזה שקיבלתי עכשיו מכתב אחד מהתלמיד, שהוא אומר, אני לא יודע, אני לא יכול לנסוע לכנס ערבה, כי אני לא אוהב אותך ואפילו שונא. ואמרתי לו, אתה צריך לקום באמצע השיעור ולשאול, למה זה ככה? אבל אני לא אחכה עד שהוא יבוא וישאל, אלא למה אנחנו צריכים לאהוב חברים ולאהוב מורה יותר ממה שאנחנו אוהבים בורא. האגו שלנו, כשאנחנו הולכים לקראת התיקון, הוא מראה לנו איפה אנחנו נמצאים. שבעצם אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להתקשר לבורא, נגיד במצב הנוכחי, מה זה נקרא להיות קשור לבורא? להגיע לנקודת הדביקות הראשונה, לגילוי הראשון, זה שכל מה שבעולם, מה שאני מגלה בתוך הכלים שלי, אני מקבל את זה ואני משייך לו ולטוב ומיטיב, ושאין עוד מלבדו, ושאני נמצא בזה, נכלל בזה, וכל העולם כולו הוא נכלל בטוב ומיטיב. ואין שום דבר רע, אלא הכל כגילוי השבירה שהוכן לנו, כדי שאנחנו נוכל דווקא ממטה למעלה להגיע לתיקון. המציאות נבראה בצורה שלמה, אדם בגן עדן, כתבתי גם כן את זה עכשיו בטוויטר, ואחר כך שבירה, ירידה לעולם הזה, ואנחנו מגלים ממטה למעלה את המדרגות הירידה. אז כשמגלים מדרגות, ודאי שאנחנו שונאים את עצמנו אפילו, ואת זה, את זה, ואת המורה שלנו, איזה חברים, מורה, הכל ככה זה, פחות או יותר. ושנאה מתגלה יותר ויותר בצורה ברורה. אם תשאלו אדם ברחוב, הוא יגיד לך, למה אני שונא, לא שונא? מקסימום אני אדיש עליהם. נו, יש כאלה שאני שונא, שהם מזיקים. אבל לא, לא. כמה שאנחנו יותר עולים, אנחנו יותר שונאים זה את זה. עד שרוצים להרוג זה את זה, כמו תלמידי רבי שמעון. ולכן טבעי, ואין מה להתבייש, שצריכים לגלות ולברר, ולהבין איך אנחנו את הרשעים האלה שמתגלים, איך אנחנו מתקנים אותם. נו, לכן ככה עניתי לו שטוב שתשאל לפני כולם. זאת אומרת, גילוי הרע הוא צריך להיות ממש בהיקף של כל המציאות, מקרוב לרחוק, וגילוי הטוב כנגד זה, אם אנחנו רוצים להגיע לנקודת החיבור החדשה עם הבורא שנקרא עיבור. זה שכל מה שנכנס עכשיו בעיגול שלי, זאת אומרת מתגלה במוח וליבה שלי, הכל זה אני משייך לטוב ומיטיב ולאין עוד מלבדו. פשוט מאוד. עובר הוא מי שמגיע לצורה כזאת. ולפני זה ודאי שצורה הפוכה. ואז מחבר את השני צורות האלה, מי שייך אותם ליהנות מלבדו, טוב ומיטיב, זה הופך להיות עדיין נקודה. אחר כך לא, אחר כך הרצונות עוד יותר גדולים, הצורות השינה והפחיות עוד יותר גדולים, וכנגד זה מסיק ההפך, במקום שינה, אהבה, במקום ריחוק, תחייה, חיבור, התקרבות, וכך כל פעם, בכל מדרגה ומדרגה, אחוריים ופנים, אחוריים ופנים. יפה שאל, בחור. אז אין מה להתבייש, אלא ההפך, לברר את זה ולבאר את זה. לא לבאר של למחוק, אלא לתקן, שום דבר לא מוחקים, אין, אי אפשר. בסדר, זה ברור? לא? לא? אה? יש לך רשימה קטעים שקראנו? איזה, מה לא קראנו?
לא קראנו 5, 6, 7.
יופי, 9. מספיק לנו 5, 6, 7.
אז אנחנו קוראים מתוך מסמך קטעים נבחרים מהמקורות בנושא הכבדת הלב בכניסה לעיבור, קטע מספר 5 מתוך בעל הסולם שמעתי, מאמר קוף קף ב', להבין מה שמבואר בשולחן ארוך. קטע מספר 5. בזמן שהאדם צועק כתבנו לחיים, שפירוש חיים הוא בחינת להידבק בחיי החיים, שהוא דווקא על ידי זה שהאדם רוצה לעבוד בבחינת כולו להשפיע, וכל מחשבותיו עבור הנאה עצמית יהיו בביטול גמור. ואז כשמרגיש מה שהוא מדבר, אזי ליבו יכול לפחד שמחס ושלום יתקבל תפילתו, היינו שלא יהיה לו שום רצון עבור עצמו. ולגבי הנאת עצמו מצטייר מצב בדומה שהוא עוזב את כל תענוגי עולם הזה ביחד עם כל הבריות והחברים ובני ביתו וכל קנייניו ורכושו, ופורש את עצמו ללכת למדבר אשר אין שם שום, רק חיות רעות, ואף אחד לא ידע ממנו וממציאותו, ונדמה בעיניו כאילו עובד את עולמו בפעם אחת, ומרגיש שמאבד עולם מלא חדוות חיים, ומקבל על עצמו מיטה מעולם הזה. ומרגיש שהוא כעת מאבד עצמו לדעת, בזמן הרגשת הציור הזה. ויש לפעמים שהסיטרא אחרא עוזרת לו לצייר את מצבו עם כל הצבעים השחורים, אז הגוף בועט בתפילה זו, ונמצא שאי אפשר שיתקבל תפילתו, מסיבה שהוא עצמו לא רוצה שתתקבל תפילתו. לכן צריך להיות הכנה להתפילה, שירגיל את עצמו לתפילה, כאלו שיהיו פיו וליבו שווים. וזה יכולים לבוא שהלב יסכים על ידי ההרגל, שיבין שבחינת קבלה נקרא פירוד, ועיקר הוא דבקות בחיי החיים, שהוא סוד השפעה. ותמיד מוכרחים להשתדל בעבודת המלכות, הנקראת בחינת כתיבה, שהוא בחינת דיו ושחרית. היינו, שלא ירצה שעבודתו יהיה דווקא בבחינת לבני ושמעי, כנ"ל שרק בזמן הלבנונית הוא ישמע לתורה ומצוות, אלא ללא תנאים, בין בלבן ובין בשחור. תמיד יהיה שווה אצלו, שבכל אופנים הוא צריך להישמע להפקודות של התורה ומצוות.
אנחנו נמצאים בעולם, בעולם ש מבינים אותו, מכירים אותו, חיים בו, וצריכים להגיע להרגשה חדשה. פעם ראשונה בחיים שאנחנו מחליפים עולם. כן? כמו באיזה תחנת אוטובוס, שאני נכנס לאוטובוס, מתנתק מתחנה קודמת והולך לתחנה הבאה. ובזמן שאני מתנתק מתחנה הקודמת, מעולם הזה, אני מרגיש רע. נעלם לי, נאבד לי כל היחס לחיים, לחושים, לכל מה שיש לי. ואז אני עובר למצב הבא. אבל איך אני יכול לעבור? לכן, כל מה שקורה כאן, זאת העבודה בהכנה. שמצד הבורא ההכנה שהוא בנה לנו את הקבוצה. ששבר את הכלי את האדם הראשון. ולכן אני יכול להיות בתוך הקבוצה, בתוך הסירייה, לאחוז בהם, וכמו על הרפסודה, לעבור על כל הים הסוער, מקצה לקצה. כי יש לי במה לאחוז. אם לא הייתה חברה, לא הייתי יכול להתנתק מהעולם הזה, כי זה בלתי אפשרי לא לאחוז בכלום. הרצון לקבל הוא חייב בכל זאת איזה אחיזה, או בעולם הזה באגו שלו, או במעבר על ידי הסירייה, הערבות, או על ידי כבר בורא שאוחז בו. כי רצון לקבל לא יכול להתקיים בלי האור שמחיה אותו, שמחזיק אותו. לכן אנחנו צריכים להבין שאם אני מכין את עצמי בעשירייה בצורה כזאת שאני ממש מרגיש שזה גלגל ההצלה שלי, שאיתו לא אכפת לאיפה להיות, בעולם הזה, בעולם העליון, עם הבורא אפילו, בלי הבורא, אני אמצא אותו וכל הכוחות מה שאני צריך בתוך הסירייה. העיקר זה להיות בתוכם, בתוך המבנה הזה, שזה יתגלה כהוויה, אני אמצא את הנרנחה, את כל הכוחות, את הכל. ולכן אפילו שנראה לאדם בזמן שהוא מתחיל ממש לעלות לקראת העיבור שהוא מתנתק מהעולם הזה, יש לו במה לסמוך. זה הקבוצה, הסירייה, שבתוכה כך בצורה הכרחית ועל כורחו הוא מתחבר. המצבים שעובר הם דוחפים אותו לזה, ואז רוצה או לא רוצה הוא מקצר זמן אם רוצה, אם לא אז לא. זה יכול לקחת הרבה זמן, מאוד, הרבה מאוד זמן. וכך הוא מגיע למצב שדבוק בתוך הקבוצה, בתוך המי אנוכי יושבת, ושם הוא מגלה את מצב העיבור הראשון שלו. אז איך אנחנו בונים עשירייה כאותו הכלי שבו אנחנו עוברים כל המצבים, אפילו בלהתנתק מעולם הזה, לא מפחיד, לא בעיה, ולהגיע דרך ניתוק למצב הרוחני, ולא חשוב לנו מה שיהיה, כי בתוך העשירייה אנחנו תמיד מוצאים את כל מה שצריכים. העשירייה הופכת להיות לאותו נגיד תיבת נוח, ואחר כך כבר יותר ויותר מזה. בבקשה, איך אנחנו בונים מהעשירייה תיבה כזאת, או רפסודה, או נו, תתארו את זה באיזו צורה. בבקשה. כלי, בקיצור.
אז איך עושים את זה? קודם כל, הסירה צריכה לתת כל הזמן את האווירה ואת החשיבות למה נדרש כדי להתעבר, להיכנס לאותו עיבור. ו... ככל שיהיה חשיבות, גדלות הבורא מצד העשירייה, אז כל אחד יוכל לבטל את עצמו, ולא משנה מה יעבור עליו, הוא עדיין יעדיף את ההזדמנות הזאת למגע עם הבורא דרך העשירייה על פני כל דבר בחיים.
אז האדם צריך להפוך את העשירייה מושא האהבה שלו לדבר חשוב בעיניו זה שהוא יראה שדווקא רוחניות מתקבלת דרך המנגנון הזה לחפש אותו, לרצות אותו, להשתוקק אליו בעיקר להפוך את זה כדבר חשוב שדרכו אני יכול להגיע בעצם ליציאה מעצמי
על ידי שמרגילים את עצמנו, לוחצים על עצמנו, מבקשים שכל הזמן להיות בנטייה לחשוב על החברים, לדאוג לחברים, גם במחשבה, גם בכוונה, גם במעשה.
זה כל עניין של הכנה. אם כשיש לאדם כוח ורצון וכל הדברים האלה, אז להשקיע בעשירה כל כך הרבה שאחר כך יהיה חייב לבוא ולדרוש מהם. בזמן שלא יוכל
בגלל שאנחנו יושבים פה ביחד ואף אחד לא שומע אז אני מציע הצעה קונקרטית לאיך שתעזור לנו אני חושב סדר את העשירייה כמו שצריך זה עוד יומיים אני חושב אנחנו אחראים על ההכנה עשירייה תורנית אז שניקח את המשימה הזו בצורה הכי רצינית שאפשר נתבטל כלפיה כל אחד מאיתנו וכולנו יחד וננסה להוציא ממנה את המקסימום שאפשר
איך אנחנו יכולים לתאר בתוך הסירייה מרכז שלה ששם אנחנו נכנסים לעיבור פשוט בתוך הסירייה ישנה נקודה ניטרלית מרכז הסירייה ניטרלית זאת אומרת כלפי כולם כן? ששם אנחנו, כל אחד מאיתנו, אם מגיע, מגיע לעיבור. שם זה ממש, יש איזה כניסה למצב הבא. איך אני מתאר את עצמי שמתקרב לזה, נכנס לזה, ועובר למצב הבא. לעיבור. בבקשה.
צריך ממש לאתר את החסרונות לחיבור ולהשפעה אצל כל אחד ולאסוף את כולם למקום אחד ושהם יהיו החשובים שעליהם אתה כל הזמן מבקש ודואג וזה מקום העליון
כן, זה המקום שבו אתה אוסף את כולם. המקום הזה מאוד מיוחד שבו אתה מוצא את עצמך מבקש עבור האחרים, עבור החברים. על פני כל ה-99% שבך שמתנגדים, ששונים, שלא רוצים. זו הנקודה המיוחדת הזאת שאתה מצליח להתבטל בה ולמצוא שם את החברים.
כן, זו הנקודה המשותפת שבה... אנחנו מחברים את הנטייה הקטנה, הנקודה הזאת שיש בכל אחד מאיתנו. שהנקודה הזאת היא אפסית לבד, אבל כשמצרפים אותם ביחד, אז מתחיל להיווצר שם איזושהי נקודה משותפת, שיש שם כוח עליון.
כן, צריך להתנקות מכל מה שלא קשור לעיבור. זאת אומרת, להסתכל רק על הנקודות שבלב של החברים, רק על ההשתוקקות שלהם על הבורא, ומתוך הדבר הזה להתחיל לבנות את אותו מרכז העובר שבו צריך להיות.
נקודת הבורא ממש, עצמה. תכונת ההשפעה, זה קיים בכל אחד ואחד.
לתאר שכל הרצונות שלנו, כוונות, מחשבות, מעשים, כולם נועלים על ידי כוח עליון ואין לנו שום זוזה, עצמאי ופרטי. נכללים כולם ביחד בכוח עליון.
לנסות כמה שאפשר בצורה אקטיבית למשוך את כולם לנקודה הזאת המשותפת, שהיא לא מה שאנחנו יכולים לתאר, אבל אם אנחנו נמשכים אליה, מבפנים, אז אנחנו בונים אותה. בגלל זה אנחנו לא יכולים לתאר אותה, כי צריך לבנות אותה דווקא בשיתוף בינינו.
באמצעות המאור אנחנו צריכים לאלף את עצמנו, את הרצונות שלנו, ממש כמו סוס פרה, לשרת אחד את השני ולשרת את החברה על פני כל הדברים האחרים שמתגלים.
וחוץ מכל ההשתוקקויות האלה, חייב לייצר ישראל לא ראה את הקודש בריחו. זה אומר שמעל כל זה יש את השכינה השלמה, הקדושה, האימא, שהיא משתוקקת שהחברים, הישראל, יבואו לדבקות. ואז מול שתי הקצוות האלה, של חיסרון העליון וחיסרון התחתון, יש מאור.
ואנחנו נפגשים במקום הזה שאנחנו מבקשים יחד. משם זה מתחיל.
כותב בעל הסולם שכל השלבים האלה אנחנו עוברים דווקא על ידי הרגל. מה זה הרגל? מה זה שאני יכול לעבור כל השלבים על ידי הרגל? בבקשה.
הרגל זה אומר שאני מרגיל את הגוף שלי לאיזשהו מצב שהוא כנראה הפוך לו נגד הנטייה הטבעית שלו, שזה בעצם הפעולות שמושכות מאור מחזיר למוטב.
כן, מתוך זה שעוברים איזשהו מצב כמה פעמים, אז כבר יש לך ניסיון, אתה לא מופתע מכל מה שזה מעורר בך ולמה זה גורם. ו... אז כבר גם מתחילה להיות יכולת לעשות אותו בצורה מכנית, שהיא לא תלותית ברצון שלך בחוויות שהוא חווה עקב הפעולה. אלא אתה פשוט עושה, כי אתה יודע שחייבים לעשות. וזה חלק מההתפתחות.
זה חלק מההתפתחות, זה הופך להיות דבר חשוב בעיניי. שהחשיבות הזאת מתיישבת לי כמו איזה יסוד, בסיס של התנהלות, תנועה. שממנו אני מתחיל.
הרגל זה לעשות כזה תנאים סביב האדם שלא יכול לברוח אחורה ולא לעצור במקום, שכל הזמן אין לו ברירה,
שעל פני כל הרגשה שמגיעה יודעים לפעול בצורה הנכונה, אל מי פונים, עבור מי פונים, באיזה בקשה.
כן, זה התנאים האלה באמת שאי אפשר לברוח, כמו לפעמים רב נותן את הדוגמה, אני לא זוכר איך זה נקרא, זה שמכסים לסוס את העיניים והוא הולך. ממש בסגנון הזה. וזו מתנה גדולה, זה דבר מטורף. אתה יכול להתחיל לעשות דברים בלי כוונה, בלי רצון אפילו, בלי לדעת מה אתה עושה, אבל אתה מתחיל, עושה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ומגיע המאור ומלמד לך איך לעשות את זה כמו שצריך. זה דבר מאוד מאוד מיוחד.
הבן שלי הקטן, כל פעם שהוא חוטף מכה, אז לאט לאט לימדנו אותו, הוא בא לאמא, אומר לה, קיבלתי מכה, אתה רוצה נשיקה? כן, נותנים לו נשיקה, עבר? כן. מה עבר? לא עבר כלום, אבל נהיה לו הרגל שהוא בא לאמא, מקבל נשיקה. גם אנחנו, קרה כואב, ללכת לאמא ולבקש תיקון.
הרגל זה התמדה, זה הקשנות בדברים הקטנים, זה הצמדות לבסיס, ודרך זה אתה עובר את כל השלבים, בעיקר להצמד לעשירייה. על מה מדובר בעצם? כאילו, לתפוס בעשירייה, להחזיק בה כעוגן.
כן, ואנחנו רואים שבמציאות ההרגל הוא לא תמיד מביא לכוונות הנכונות. רואים בדת לדוגמה שזה לא עובד, קוראים כל יום אותו דבר וכלום. אז אולי אצלנו ההרגל זה הרגל למשוך את המאור מחזיר למוטב, לזה אנחנו מתרגלים, הרגל לפנות לעשירייה. מה שאנחנו מתרגלים שזה הפעולה שאנחנו עושים, שלא משנה מה, לשם אנחנו כל הזמן חוזרים.
כן, האמת שתכלס כל החיים שלנו זה הרגל אחד גדול. כל מה שאתה עושה זה תבניות שאתה חוזר עליהם כל הזמן. פשוט בהתחלה הרגל אתה עושה אותו בסוג של שאין לך ברירה, אתה צריך לעשות, ואז מתור זה שאתה חוזר על זה, אז אתה עושה את זה כי זה כבר הופך להכרחיות עבורך, אז כאן אותו דבר. הצורך הזה להתבטל כלפי הסיריה, כלפי העליון, צריך להפוך אותו למצב שהוא יהיה הרגל ולא כפייה.
כמו אילוף של הרצון לפעול לכיוון השפעה כל הזמן.
הרגיל זה להתחבר ולהיכנס לקשר ערבות שאין ברירה, אנחנו דואגים אחד לשני והאור הוא מחזיק אותנו כי אנחנו דומים להיות דומים אליו.
איך אנחנו מגיעים למצב שאותה העשירייה שאני מתאר לעצמי, לא מדובר על הפנים של החברים ובכלל לחברים, אותה העשירייה שאני מתאר לעצמי, איך אני מגיע למצב שאני כל הזמן משפר אותה בעיניי עד שהיא מגיעה לחסד עליון ואני נכלל בה. איך אני משפר את העשירייה בעיניי עד שהיא מגיעה לצורת החסד עליון שאני נכלל בו כעובר? בבקשה.
אחת מהצורות זה משחק שמבטל את הצורה שבה אני רואה כרגע ומשחק כשאני רואה צורה אחרת עד שהצורה הזאת מתגלה כממש משתקפת מהסירייה חזרה אליי ואז הופך להיות המציאות.
מה שאני צריך עבור זה זה תנאים מאוד מאוד ברורים, חמורים אפילו הייתי אומר, כמו נניח התנאים שאנחנו מקבלים על עצמנו בערבה. אני צריך להיות בתוך איזה מין מסגרת כזו, היא תאפשר לי, רקי, תאפשר לי להתחיל לראות את החברים באמת גדולים, כל הדברים האלה.
לנצל כל הזדמנות לראות שבח החבר. למשל היום שקמנו והיה מבול, אמרתי לעצמי, הסירייה של העריות האלה, כולם יהיו פה. ובכלל, כל האולם הזה, אתם מבינים שירד היום הבול, וקמו פה איזה 400 איש, וחלק באופניים, חלק ברגל, חלק ב... אין אפס.
איך אנחנו מתגברים על האדישות, מה שיש לנו לחבר דמות של חברים לעשירייה שאני אוהב אותה ואני יכול ומוכן להתקלל בה ולתאר לעצמי שבמדרגה הבא, במצב הבא להיות עובר בדרגה ב' זה שאני אצטרך להתגבר על השנאה כבר כלפיהם. עכשיו רק על האדישות. דרגה הבא כבר יהיה התגברות על האביות מסוימת, קטנה. אמנם כבר על האביות, זאת אומרת, מקולקלת, זאת אומרת, שינה, ואני אצטרך עליה להתגבר כדי להתקלל ולהיות עובר בדרגה ב'. איך אני, אולי כדאי לי לתאר את דווקא המצב שיהיה לי, כדי להבין שעכשיו אני חייב לעבוד כנגד אדישות, כי אדישות היא איכשהו נעלמת מהחושים שלנו. אנחנו לא מסוגלים להרגיש אפס הזה, לא טוב ולא רע, אלא פשוט נעלם מהרגשה העניין הזה של הסירייה. מה שאם כן, אם היה לפני איזה מצב, הייתה דמות שאני שונא אותה, אז כבר יש כנגד זה מה לעשות. זה קצת קשה לנו, שמצד האביות אנחנו מקבלים עזרה, שזה פשוט רק האפס. מצד שני זה לא, נעלם מהחושים קצת. אז אולי לתאר לעצמנו מצב שאנחנו כבר נגיד, לא כמו רבי שמעון שם עם חברים שלו, שממש שונאים, רוצים ככה, כל אחד יושב עם הסכין ביד, אבל בכל זאת יש איזה מין שנאה, תחייה, תביעה לכל אחד, כלפי אחרים. יש על מה להתגבר, יש על מה לעבוד ולהגיע דווקא ההפך משנאה לאהבה. על כל פשעים תכסה אהבה. אולי בצורה כזאת. אבל עד שאנחנו לא נתאר את זה שוב, זה לא מדובר על האנשים חיים, אלא מושג הזה של השירייה, הוא חייב להיות מאוד מאוד ברור ועומד לנגד עינינו. אז בבקשה. בוא נחשוב, איך אנחנו מתארים לעצמנו שאנחנו נמצאים אפילו בתקיעה זה לזה, כדי שיהיה לנו יותר ברור איך להגיע לחיבור, ובמרכז החיבור שם אנחנו נכנסים לדרגה ב' בדבקות עם הבורא. קדימה.
על מה מדובר? אנחנו תמיד מסתכלים פנימה, אין שום דבר בחוץ, בטח שלא פרצופים ולא גופים. העשירייה זה המצב שלי המחובר במדרגה הגבוהה יותר. ההתנגדות שלי למצב הזה היא לכוח הזה שמחבר אותי חזרה לאותו שורש. ואני בצורה של הרגלים ופעולות ומעשים ומשתדל להגיע למצב הזה על פני ההתנגדות.
אין לי איך להתקלל בעשירייה, אלא רק בעזרת המאור המחזיר למוטב. ורק בעזרת התקללות, שאנחנו מייצרים בינינו איזשהו כוח כזה, בהתחלה מזויף, ואז אנחנו מזה מתחילים להדליק אחד את השני בצורה אמיתית. ובתוך הפעולות האלה יש את המאור.
שאין כלום כלפי החבר, אז הוא לא קיים, הוא אפילו לא מפריע לך. ושמתחיל להיות איזושהי התנגדות כלפיו, אז הוא מאוד מפריע לך בחיים. ואז פה יש מקום לעבודה. פה יש מקום להתגבר, להתפלל, להתבטל כלפי מטרה משותפת. זהו.
כן, אבל אנחנו צריכים, נו, לא, לא, לא לחכות למצב הזה של הרע, אלא פשוט ללכת לכיוון הטוב, כל הזמן להגדיל בינינו את הסירייה, להשקיע במאמצים.
לא לחשוב שאנחנו נמצאים באדישות, כאילו באפס אחד כלפי שני, אלא אנחנו לא רוצים להיכנס לעניינים. זה כרגיל, כמו שבהרבה דברים בחיים אנחנו אומרים, לא נורא, אני לא מסתכל על זה, אני לא נכנס לזה, אני יותר טוב ככה, שב ואל תעשה עדיף. אבל באמת, בפנים זה מלא תביעות וכל מיני בעיות וסכסוכים, אבל לא מעוררים את זה וזהו. זה נקרא שככה, יחסים טובים מה שנקרא. כן? זהו. לכן, בלי שנתגבר עליהם, לא נוכל לברר מצב רוחני. לכן כדאי ההפך, כן, לעורר קצת את החושך כדי לדעת איך להעביר עליו את האור. מה עושים? אם היינו גדולים, האור היה מגלה לנו כמה שאנחנו שונים, אפילו שונים זה את זה. כן, שוני זה נקרא שינה. כן, תלוי באיזה רמה, אבל כן, זה כבר שינה. אז איך אנחנו יכולים כאילו לקחת זכוכית מגדלת, לקרב את החושך הזה, כאילו, נו, מחפשים כמו זקן שנעלם לו משהו ומחפש. איך אנחנו מגלים את הסכסוכים, פערים, תחיות, כל מיני אי סדר בינינו, כדי לסדר אותו ולהביא לצורת הפרצוף. קדימה.
בשביל זה הבורא עושה לנו את הקבוצה.
עובר זה לא אפס, עובר זה אביות דה אפס, אביות דה שורש. אבל זה מבנה מ-10 ספירות. אין פחות מ-10. לא קיים. בבקשה.
כל הדברים האלו מתעוררים שיש לנו תפקידים, אחריות, קבוצתי, אחר שאנחנו מתחילים לעבוד ביחד, לפחות להתחיל מדרגה מעשי, שהקבוצה מפילה אליך משהו.
זה אומר שאנחנו צריכים כל אחד לבטל את עצמו ולהיכנס אחד בשני בחיבור, לאהוב את החברים, בלהשפיע עליהם, כדי שיתגלה הגבול הזה. אם מתגלה הגבול בתוך פעולה של אהבה וחיבור עם החברים, אז אפשר להגיד שיש פרצוף, אז יש דרישה, יש מקום לעבוד ממש במדרגות.
שמתחילים, שמנסים לעשות משהו ביחד כדי להצליח בדרך הזו, ומגלים שההצלחה או החיים הם תלויים בחברים, ושאי אפשר להשתחרר בכלל מהמחשבה הזאת. אתה לא מצליח לברוח מהמקום, אין, אתה לא מצליח. כל החיים שאנחנו בורחים לאיזשהו מין מקום שבסדר, עכשיו אני עם עצמי ואני תלוי בי, וזה מאוד מאוד נוח. אבל אם אנחנו נרגיש שאנחנו תלויים אחד בשני, החיים שלנו ממש, ואי אפשר לברוח מהמחשבה הזו, החברים נמצאים איתי בכל מקום, וגם אני מסתכל עליהם ונראה שהם לא עושים את העבודה מה שצריך לעשות, אז פה כבר מתחיל להיות מעניין. צריך להתחיל לעשות דברים ביחד, לשרת אחד את השני ואת החברה.
כן, וכל מאמץ להגדיל הוא מזמין התבוננות, והאגו שהוא מתבונן הוא מוצא את תבלינים, אז שווה להקדיש זמן להתבוננות. והעוצמה הכי גדולה מתגלה תמיד בהפצה, שיש לך תלמידים כמו ילדים, ויש איזה חברים שכל הזמן מפריעים, כל הזמן עושים נזק, ואז יש עבודה גדולה.
יש כמה בעיות עם, עם עצם השאלה.
איך אנחנו עם הפעולות האלה עושים תפילה? יחד עם כל מיני מאמצים שאנחנו עושים, איך אנחנו מבקשים מהבורא עזרה, התערבות, שיעביר אותנו כמדריך, שיעשה לנו את הכל. בקיצור, איך אנחנו פונים עליו? עם מה שאנחנו עושים, איך אנחנו רואים מקום שלו להתערב במעשה שלנו. בבקשה.
פשוט פונים, כי מבינים שאין שום דבר שצריך להתקן בחוץ, רק היחס שלי הפנימי כלפי החברים. וזה מביא תמיד לבקשה, לדרישה שיתקן.
כן, התפילה היא תוצאה מהמאמצים, מהניסיונות להתחיל לעבוד בינינו, לראות שזה בלתי אפשרי, להתחיל להכיר בחוסר יכולת שלנו באמת לעשות את העבודה הזאת, וזה כבר מביא תפילה מעומק הלב, שהבורא ישלים את הפעולה הזאת בשבילנו.
איך מגיעים לתפילה? התפילה יוצאת על דבר שאתה מאוד רוצה וכואב לך שאין לך אותו, שממש אתה יודע שאין שום סיכוי בעולם שאתה תשיג אותו בעצמך, רק אז אפשר לבקש מהבורא עזרה. אותו דבר כאן, אם מאוד מאוד נרצה את העיבור, כמובן שזה חייב להיות דרך החיבור בינינו, אז יהיה אפשר באמת להגיע לתפילה.
צריך קודם לצייר את המצב האמיתי, זה שהכל מגיע ממנו. גם המצב הזה שאני מנסה עכשיו לחקור אותו, והכלי הזה שהוא ייצב בפניי, שאני צריך להתבטל בפניו ולהגדיל באותו בעיניי, גם מגיע ממנו. ומה אני יכול לתרום ומה אני יכול לעשות למען זה? והרצון שלי להתבטל בפני התהליך ולהיות כחלק המועיל במערכת מעלה עיניו את התפילה, שגם מגיעה ממנו, אבל אני צריך לייחד אותו את זה אליו.
האם אנחנו בפעולות שלנו בונים משהו, או שאנחנו בונים משהו חיובי, או שבפעולות שלנו אנחנו רק מגלים מקום שהבורא יבנה? מה הגישה שלנו? שאנחנו משתדלים לבנות, 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 ואז זה קורה מתוך זה שאנחנו משתדלים, וזה מלמעלה יש איזה עזרה וכך. או שאנחנו מלכתחילה הולכים לברר, להכין מקום לבורא להתערב ולבנות. מה אתה שמח כל כך, חנוך?
יש לי פה חבר בעשירייה, ויש לה לחולצה שנאה אהבה כתוב במילה אחת, אז
זה מבלבל אותך קצת. טוב, נו מובן? מה הגישה שלנו צריכה להיות? או שאנחנו בונים הכל בעצמנו, והבורא הוא ככה נמשכים עליו, ומתי שהוא אולי זה יעזור, עוזר לו, לנו, כן, באור העליון, נמצא בנוחה מוחלטת. או שאנחנו מלכתחילה מבררים שעלינו לא לתקן ולא אפשר לעשות שום דבר, ואנחנו מכינים מקום, חיסרון, שאז אנחנו הולכים לקראת החיסרון כדי לצוק עליו ולבקש ממנו. או בונים או מבררים שלא יכולים לבנות. בבקשה. נו, מה אתם מסתכלים עליי? או מחפשים תשובה או מבקשים שיהיה תשובה. קדימה.
נו, בטח שבונים. אחרת אם נתחיל מבירור שלא יכולים, לא מסוגלים, הבורא צריך לעזור, אפשר ליפול ובכלל לא להתחיל לעבוד.
אנחנו הולכים עם שתי הגישות האלה ביחד. אם אנחנו הולכים רק עם גישה אחת, אז כאילו אנחנו מבטלים את השנייה, וזה לא יכול להיות. פשוט צריך להבין מה אנחנו בונים. אנחנו צריכים לבנות בקשה לעזרה על מה שניסינו לבנות, שאם שואלים מראש אז אנחנו יודעים שלא יכולים לבנות, אבל אז למה אנחנו בכל זאת עושים את זה? כדי שיהיה לנו באמת בקשה לעזרה אמיתית, תפילה אמיתית, שיתגלה החושך האמיתי, שלא מסוגלים לעשות את זה. אחרת אנחנו כאילו מזייפים בבקשה.
כן, זה שני, יש מקום, אז מקום, חייבים את שתי הגישות האלה יחד. זה קצת מורכב הסיפור הזה. בגדול צריך, מתוך רצון להגיע לפנייה לבורא, לשים אותו, לכאורה, לשים אותו בצד, כאילו אין בורא, ובכל הכוח בעצמנו לנסות להגיע לאיפה שאנחנו רוצים להגיע, ואז בעזרת השם נתגלה שאין לנו כוחות ונוכל לפנות אליו. זה נראה אפילו עוד יותר מורכב מזה.
פנייה לבורא זה תפילה. זה תפילה. תפילה זה מה שיש בלב. זה אם אין לך חיסרון מבורר, אמיתי, בלב, לא על הנייר. אז איפה אתה ואיפה הבורא? אז אתה חייב כל הזמן לברר את החיסרון ולעצב אותו כחיסרון לחיבור, כחיסרון לדבקות. אחרת הבורא לא ידבר איתך. ולהציג לו את הכלי הזה שהוא חיצוני לך והוא לא בשבילך, הוא בשבילו, הוא בשביל אמא שהיא לא יכולה לראות את המצב הזה, זה לא נתפס אצלה.
איך אנחנו בונים את העשירייה שבה התגלה הבורא כדי לעשות לו נחת רוח? זאת אומרת שקודם כל אנחנו צריכים לתאר את המצב שנקרא בורא, ואחר כך לגשת לעשירייה ולהשתדל לבנות אותה על ידי אותו בורא, על ידי האור המחזיר למוטף, אור מקיף, שייתן לנו הכוונות שאין עוד מלבדו, רק הוא, גם כן, גם את כל התהליך של בניית העשירייה, בניית ההוויה, יעזור לנו, עד שאנחנו נקשרים בינינו בצורה כזאת, שנעשה ההוויה, והבורא במדרגת האחת ראשונה מתגלה. אז אנחנו מלכתחילה מכוונים עליו, בהתאם לזה מתחילים לתאר לעצמנו ביחס בינינו, בתוך הכלי, בקשר בינינו, ברצונותינו, מה זה נקרא להיות הבורא, ולהיות הבורא זה נקרא להיות בהשפעה ההדדית, בחיבור הדדי, בזה שכל אחד אפס כלפי אחרים, באגו שלו, ובהשפעה עד כמה שמסוגל כלפי אחרים, כך כל אחד ואחד מתאר לעצמו מה זה בורא, וכך מתנהג כלפי האחרים, שכולנו כך עושים בקבוצה, אז אנחנו בונים בזה שטח, רצון המשותף, שבו מה שמתגלה נקרא בורא. בורא. בבקשה, דברו על זה. זאת אומרת, סדר מתחיל מזה שאנחנו הולכים לגלות את הבורא. וכל הזמן, בחיבור שלנו, אנחנו מחפשים איזה צורה מצד הכלי צריכה להיות מתאימה לו. בבקשה.
כן, זו העבודה שלנו. אנחנו כל הזמן מתארים את המצב הבא, איך הוא אמור להיראות, איך אנחנו אמורים להיות בו, להתקיים בו, ומשתדלים לעשות הכל ב-100% מהצד שלנו, מבחינת המאמצים, התגברות, עבודה, התמדה, עקשנות, בלהגיע לשם. על המאמצים האלה האור מגיע ומזיז אותך קדימה, מזיז אותנו קדימה, למצב הבא.
והמצב הבא נמצא בנו רק בדיוק במצב הפוך. וזה טוב, כי הפוך זה בעצם אומר שזה בדיוק זהה, רק שזה צריך להתהפך. אז בתוך המאמצים שלנו והגילוי של ההופכיות שלנו, אנחנו יכולים באמת גם לעלות תפילה כמו שדיברנו, וגם להכיר את המצב הנכון.
לא יודע, פשוט שוב, אנחנו עובדים על החיבור בינינו, שם העבודה מתחילה ומסתיימת, ואת כל מה ש... את כל המרכיבים של החיבור צריך להכניס, שזה הביטול, גדלות הבורא שמחייב לשם, גדלות החברים וכן הלאה וכן הלאה, ואת כמה שאנחנו מגיעים לצורה נכונה בינינו, אז מתוך החיבור יכול להתחיל להעיר הבורא.
כאילו הזמן יש איזה סוג של תהליך כזה שאנחנו... לא יודע, זה כל הזמן מצטער לי כמו מצד האור ומצד הכלי, מצד מה שאנחנו צריכים להיות בו, וכלפי מה אנחנו ומי אנחנו עובדים, וכלפי איפה אנחנו נמצאים, ואיך אנחנו יכולים לצייר את זה בצורה יותר ויותר מתאימה לאור. ובזאת זה, אנחנו יוצרים עוד ועוד ועוד תפילות קטנות 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 שמצטרפות לנו לעשירייה, שמעוררים את האור, שיפתח באמת את המקום המיוחד שלנו.
על ידי שמשתדלים לתקן את היחס שלנו, להתייחס שווה לכל המצבים, בזה אנחנו מתחילים להיות בדרגה הראשונה לכוח עליון, כי הוא גם היחס שלו שווה, הוא כולל גם טוב, גם רע.
כשאדם מרגיש רע, אז אנחנו אומרים שהוא צריך לבקש מהבורא שייתן לו פשוט כוח להמשיך להיות בהשפעה כלפי החברים. אז אותו דבר העשירייה, אם העשירייה מרגישה שפתאום יש את הכוח שמפריד עוד פעם, אז אנחנו לא צריכים לחזור כל אחד למצב הפרטי שלו, אלא לבקש לעשירייה יהיה כוח להמשיך להיות בערבות אחד כלפי השני, דווקא לרומם את הגדלות תכונת ההשפעה בינינו, ואת זה לבקש ממנו, להיות דבוקים בו כעשירייה.
אני הדברים של רב, מה שהם חידדו בי זה את הצורך שכל פעולה תתחיל עם כיוון מאוד מאוד ברור, מה אנחנו רוצים להשיג מהפעולה, קודם כל, לפני הכל, אחרי הכל, גם כי אנחנו רוצים עוד קשר עם הבורא, ואחר כך לצאת ולעשות כל מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה מאוד מאוד חשוב. זה גם ההבדל בין הדוגמה היפה שגלעד נתן לפני כן, איך עם הרגל אפשר להגיע למקום אחר לגמרי, כי השאלה לאיפה אתה רוצה שהרגל ייקח אותך. אז זה חשוב הדבר הזה, זה צריך לעזור אחד לשני בעניין הזה, סמן את המטרה.
טוב, זה עוד פעם, ישראל אורה את הקודש בריחו. זאת אומרת, אם אין לך ישראל וקודש בריחו והם בכוונת, לא יהיה אור. אז, ועוד דבר חשוב לזכור, שאם אתה מחפש את הבורא, לא תגיע אליו בחיים. אבל אם אתה רוצה אותו בשביל ישראל, שזה אתם, אז יש מצב שהוא יכוון אותך.
אנחנו עוברים לקטע מספר 6 מתוך בעל הסולם שמעתי מאמר ריש דלת מטרת העבודה. קטע מספר 6. הנה, בזמן ההכנה, כל העבודה היא בהלווין. זאת אומרת, בהלו. כמו שכתוב, ועינו אותם בארץ לא. מה שאין כן, בעניין הלשון...
ארץ ממילה רצון, כן?
מה שאין כן בעניין הלשון, שהוא בחינת אנוכי, צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. מה שאין כן בהכנה, יש רק עבודה בבחינת לוין, שהוא בחינת לא יהיה לך, שעל ידי הרבה לא, באים לבחינת כל דחסד. בטרם זה, יש הרבה לא, שהוא אלוקים אחרים, הרבה לוין. יען, שמשלא לשמה, באין לשמה. וכיוון שהסיטרא אחרא נותן את הסמיכה, לכן אפילו אחר כך, כשעובדים וממשיכים קדושה, ומכל מקום, בזמן שהיא לוקחת את הסמיכה, אזי נופלין מהמדרגה. אזי היא לוקחת את כל השפע, מה שהיו ממשיכים. ועל ידי זה יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהאדם יהיה נגרר עליהם למלות רצונה. ואין לו עצה אחרת, אלא שהוא יכול להרים את עצמו מדרגה יותר גבוה. ואזי הסדר עוד הפעם, כמו מקודם, עם ממתת שערי טומאה. זאת אומרת, שהאדם הולך במדרגת הקדושה, עד ממתת שערים. אבל שם יש לה שליטה, להיקח כל החיות והשפע, עד שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של טומאה יותר גבוה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכשבאים לתוך שער הממתת, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו, עד שהקדוש ברוך הוא בא וגואלו. ואז חיל בלה ויקיענו ומבטנו יורישנו כל. זאת אומרת שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה לוקחת מכל הממתת שערים דקדושה, לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת הים. וטרם שמרגישין את הגלות, אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהממתת, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנון, השם יתברך גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא באלף, שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם משיג כראוי, חסר לו מהמדרגה.
אנחנו צריכים להבין שכל המדרגות הן שוות רק בקנה מידה שונים. ולכן ממתת שערים ושער הנון ושחייבים ללכת על כל המדרגות עד שמגיעים לשער הנון וארז הבורא גואלו גואל את האדם, כל זה כך זה באמת קורה, וגם כן במצב שלנו. זאת אומרת, לא לעצור אלה להמשיך בכל מצב קדימה וקדימה וקדימה ולא חשוב מה שיקרה העיקר זה עוד צד קדימה ועוד צד קדימה בלי לעשות חשבונות רבים דווקא החשבון הוא להגיע למצב שאז בזה אנחנו מחייבים את הבורא להתערב ולפעול זה נקרא ניצחוני בניי Новосибирск.
Да, здравствуйте, Рав. Здравствуйте,
Мир. Шалом, Рав. Шалом, Кли Олами.
Есть такое ощущение,
что зот аргаша, что коля мацавим, магиим, кша нахну матхилим ли кенес ли ютер ады диют, в пилют мешутефет, тавкидим, лимуд, афаца,
И вот правильно ли, что...
А им нахон лагид, ша нахон црихим насот ютер паулот кэлю. Зот шеля решена, шеля шния. Эх лавир казот аргаша, им адам лё иштатев бэзэ, лё иргиш адзэ.
Кодем кол, вадай ша нахну цихим лазот коль маш ившар бигашмиют, кидэ ликаем это мизгерат гвуцатит, мизгерат хитсона. אני רואה שיש לכם מקום ומסודר והכל זה נכון מצד אחד מצד שני הבירורים הם בעצם בכל זאת הכל במחשבה התבררו לכן לעשות פעולות גשמיות כמה שאפשר והיתר זה בתוך האדם בתוך הקבוצה במחשבות ורצונות משותפים. עכשיו, אם צריכים לזה לעשות עוד פעולות, לפעמים יש איזושהי עצירה בדרך ואז זקוקים לעשות איזה פעולות. אז אצל רבש דווקא זה היה חסר. כי סך הכל חוץ משם כמה פעמים בשנה שאנחנו היו עובדים יחד. בהקמת סוכה או הכנה לפסח אין לא היה ממש עבודה רצינית לכן צריכים לפעמים לעשות את זה אבל העיקר זה עבודה בבירור הפנימי זה דבר אחד דבר שני בקשר ל אנשים חדשים אל תפחדו מאנשים חדשים אתם יכולים להביא אותם וככה לתת להם מקום להיכנס אחרי שהם ודאי שעברו איזשהו קורס למתחיל אתם לא יכולים להחזיק אותם שנים כמו שאתם נמצאים כבר איתנו להחזיק אותם באיזה מקום בצד לא מספיק צריך להיות איזשהו קורס כמו שבצבא יש קורס למתחילים ואחר כך הם נכנסים כבר לממש כמו כולם לאותו סדר ככה אתם גם כן צריכים לעשות ואחרי שהאדם עובר קורס ואתם רואים שהוא כן בסדר תביאו אותו בפנים ואתם תראו עד כמה שבעצם כל אחד שנופל לקבוצה אחרי הכנה מסוימת שם פתיחה או עוד משהו אפילו חלק מפתיחה וקצת מאמרים קצת עבודת האדם מה שיש לנו בקורסים אני חושב שזה מספיק כדי שייכנס לקבוצה ואתם תראו עד כמה שהוא התקלל בזה. כל דור ודור הוא כבר בנוי, כמו שאנחנו רואים על הילדים, כמה שהם מוכנים לקבל את הטכניקה החדשה, מחשבים וכן הלאה, לעומת הדור הישן. כן? לא. יש להם את זה. לכן תביאו אותם לקבוצה עוד שאלה נובסיבירסק
Но я бы хотел уточнить,
эти роцели даек, что лоа сакну бафаца колька активит, или ютер это сакну бацмену бамерказ шелану, а збиха лоя дати, лоя карти мазы битуля цми, а вот кше итхальну ля авир арцаот, ля цет яхады махаверим, питом итхальти ля авин, маза коха зе, маза афроте, лю ше митгалот, ше они лома цлех литгабер алеем, а нахну ахшам мдабрим алибур, а вот им, ше они цех левател тацми, а вот им לא קיים מקום שבו אני מבטל את עצמי, אני לא יכול לתאר מה זה ביטול עצמי. אז אם נכון להגיד שפעולות האלו יותר דוחפות אותנו לביטול העצמי?
לא. אנחנו לא מתבטלים כלפי העולם החיצון. אנחנו מתבטלים רק כלפי הקשר שלנו בקבוצה. נגיד, יש כאן לפני עכשיו שבעה אנשים. כן, אני רואה אתכם, שבעה. כן? אז כלפיהם אני מתבטל. זהו. רק כלפיהם. אני לא הולך לאף מקום אחר להתבטל כלפיו, להרגיש את עצמי שאני לא שווה, שאני קטן וכן הלאה. אני חייב להתאים את עצמי לחדשים. אם אני נותן לימוד, הרצאה, אז ודאי שאני מתכופף לרמה שלהם. אבל אני מוריד את עצמי, אני לא מתבטל כלפיהם. מוריד את עצמי לרמה שלהם, כדי באהבה, בתשומת לב, להעביר להם מה שצריך. ביטול הוא רק בתוך הקבוצה. שם אני חייב לעשות מעצמי אפס, כמו כלפי הבורא, שכאן אני בודק את עצמי, האם כלפי הבורא אני יכול לעשות. ברגע שאני אוכל לעשות את זה כלפי הקבוצה, אני מגלה שאין כאן קבוצה, אלא פרצוף הרוחני ובו שורי הבורא. עוד, מה?
אם אני מבין נכון את השאלה, אז כשהתחילו לעסוק בהפצה, אז התחילו כל מיני מחלוקות, דעות,
בתוך הקבוצה.
בתוך הקבוצה. עכשיו התחיל שם העבודה של ביטול. אז האם זאת עבודת הביטול? עכשיו להסכים אם עושים את התהליך הזה בהפצה, או נכון ככה להגיד, או אחרת?
כן ולא. כן ולא. כי מה שאנחנו עושים כלפי פעולות חיצוניות, אנחנו יכולים להיות במחלוקת. ככה לעשות, או ככה, אני מסכים עם או לא מסכים עם או, זה לא שייך לאיחוד בקבוצה. זה לא שייך לגמרי. אתה יכול להיות קומוניסט, והוא יכול להיות פשיסט, והוא יכול להיות נציונליסט, והוא יכול להיות בכלל, לא יודע מה שם, ועוד ועוד ועוד. זה לא שייך אחד לשני. איך אומר בעל הסולם בדור האחרון? במאמר השלום דווקא הפוך, דברים כאלה הם יכולים להישאר כל הזמן בניגוד זה לזה, חוץ מדבר אחד, כולם מתחברים בבורא ובו משלימים זה את זה, לא מבטלים אלא משלימים זה את זה. איך זה קורה? אנחנו נראה, אבל זה ככה קורה. כן,
אז איך בזמן שאני לא מסכים עם חבר על החלטה כלפי הפצה?
נו, אז מה?
איך אני עכשיו מתחבר איתו בבורא?
כן, כי בבורא הכל מתחבר. והחלטה, מה זה החלטה? אתה לא מסכים לדעה שלו. בסדר גמור, נו, אז מה? יש לי דעה אחרת. איך יכול להיות שיהיה לי כל הדעות כמו ששלו? אם אנחנו נמצאים מרשימות שונות. רשימות שונות? נכון או לא? אני שואל אותך.
שונות.
כן, נגיד אתה ועמית. רשימות שונות. אז איך יכול להיות שאתם לגמרי אותו דבר? אין דבר כזה. נכון?
נכון.
לכן, למרות שאתם מרשימות שונות, ויש הרבה שוני שאתם עוד תגלו, ואיזה שוני הוא בא. כן? ולמרות זאת, למעלה מזה, מהם תתחברו. למעלה מהם, זה תמונת סטריאו, זה בגימל קווים, בשמירה על כל הפערים, שחיבור למעלה מהם, בבורא שהוא כולל הכל. וכשאתם תסדרו את המערכת, אתם תראו שאין לזה סתירה. עכשיו אתה לא מבין למה. כן?
עכשיו, כשמתגלות הסתירות ברובד הזה, של ההפצה, שהוא לא קשור לאיחוד.
כן.
אז מה צריך לעשות איתם?
שם זה, כלפי ההפצה יש בעיה, שצריכים איכשהו להגיע לאיזושהי פשרה, איך אנחנו עושים אם אנחנו עובדים יחד. יכול להיות שלא אחד צודק ולא שני צודק, אלא ללכת לשלישי, לרביעי, לברר, למומחים, אני לא יודע, אבל אף אחד שלא יגנע לשני. אם הוא מרגיש שהוא צודק, דווקא ההפך, ריבוי ההבחנות האלה, אה? מחלקות, ריבוי המחלקות זה, זה פועל לבירור המצב, לעלייה במדרגה. מה זה? כל העניין, למה זה, כמה שאנחנו גודלים, אנחנו נגלה יותר ויותר מחלקות, יותר ויותר בעיות, גם בתוכנו, גם נגדנו. איך יכול להיות שזה לא יהיה? איך יכול להיות העולם האגואיסטי שיקבל אותנו? כל אחד הרגיש אלינו שנאה. כל אחד. כמה שאנחנו נגדל, יותר שנאה. מה אתה חושב, שיבוא אליך בועדה, מה אתה עושה להם? אם אתה מלכת יופי, אם אתה זמר, מה שם צוחקים, אני שומע. או משהו, שאתה מביא להם איזה תועלת גשמית, בורגנית, אגואיסטית. אבל אם אתה לא, אלה ההפך, אתה מראה להם עד כמה שהם כלום ואפס והפוכים מהתכלית, ושעוד מעט הם יגלו את זה בצורה קשה, אז למה שהם יאהבו אותך? כן?
אז כשמתגלה כזו מחלוקת בין חברים בזמן שעובדים על הפצה, כן. צריך להתייחס לזה או ש...
להתייחס, אבל לא מטעם הקבוצה, מטעם המקצוע, הפצה. אז אני אולי מזמין מישהו מבחוץ שהוא יודע איך לעשות הפצה. כן?
ואפשר היה להגיע לאותו האיחוד בבורא בלי ההתגלות של אותם המחלוקות ברמה...
כן, החיצונית. זה בדרך, מתגלה כדברים חיצוניים. אבל אנחנו צריכים להבדיל בין זה אלו לאלו, ולהבין שאנחנו צריכים להתייחס אליהם בצורה עניינית. זה לא שייך לרוחניות. יש מחלוקות בין המקובלים, ועוד איזה. יש שיטות בקבלה, שיטה כזאת, שיטה כזאת. אז מה? אז הם מבטלים זה את זה? כן?
אז זו לא הזדמנות עכשיו ספציפית שהגיעה אליהם עכשיו אותה המחלוקת הגשמית כלפי הפצה, היא לא הגיעה אליהם עכשיו כהזדמנות להתעלות מעל. זה לא איזה משהו מיוחד.
לא מתעלים מעל, צריכים לפתור את הבעיה. על מה אתה מדבר? מה זה להתעלות? הבורא לא יכול לפתור לי את הבעיה הזאת, אני צריך בעצמי לברר אותה, כי זה במישור העולם הזה אני צריך לעבוד. אני לא צריך על ידי מחלוקת הזאת לעלות למעלה ולעזוב את המחלוקת. אני לא פותר אותה בקו אמצעי. הדברים ששייכים לעולם הזה, אני פותר אותם במנהגו של העולם.
אז על איזה מחלוקות מדובר שפותרים אותם בקו אמצעי?
בין החברים. מה?
איזה מחלוקות בין החברים?
זה הבעיה שאתם לא רוצים לגלות. כן? מה?
יבגני מקזחסטן שואל גם כן, אני שונא, לא רוצה להתחבר, ויחד עם זאת מבין שבלתי אפשרי להישאר בשנאה החותכת הזאת יותר. אז איך מתוך הרגשת שנאה להתחיל בעבודה?
לא מתוך הרגשת השנאה, לתאר לעצמו שהוא אוהב ככה, כאילו דבר חדש, לא לזכור מה שהיה לפני רגע, להתחיל לאהוב. למה ככה? כי כמו שהשנאה שלו ללא שום סיבה, חוץ מהשבירת הכלי, כן? בחטא צדת, ככה גם כן אהבה, ככה, להתחיל לאהוב. למה? ככה. לא, הכל משחק. נו.
עוד שאלה קצת דומה של אלכסנדר פטרבורג. אם באים לך רצונות שהם בכוחך להתנגד להם, אתה ממש טובל בהם וזהו, אין יותר עבודה. אז מה עושים?
לפעמים זה בא, זה נקרא אונס, שמגיע, מתנפל עליי איזה מצב רוח, מחשבה, מצב, ואז אני נמצא, נגיד, ברוגז או בחרדה, במצבים כאלה קשים, קיצוניים. מה לעשות? אתה אמרת בעצמך שאין מה לעשות, שזה נופל עליי וכובש אותי, ואז אני נמצא בזה. מתישהו אני יוצא מזה, ואז אני מתחיל להבין איפה שהייתי. ובשביל מה זה היה? שזה הבורא עשה לי תרגיל, ושלח למצב הזה, שאני אראה עד כמה שאני נמצא תחת השפעה זרה, רעה, ושעליי לעשות הכל כדי לשמור, אם אפשר, את אין עוד מלבדו שיהיה קשור עליי, שאני אף פעם לא ייפול למצב כזה. אבל ודאי שגם לעתיד אני לומד מזה, כן, חכם קיבל ניסיון, שאני ייפול ואולי עוד ועוד ועוד, אבל אני מסכים מצד השני לנפילות הללו, למצבים האלו הקשים, מבולבלים, מפחידים, מלאים צער ומרות כזאת, למר הכוונה, מרירות, מפני שזה הכל בא מהבורא, ומזה אני בונה את עצמי. ככה זה. העיקר לא לטייח ולא להסתיר שום דבר. מה מצאתם? מה אני מצאת?
לגבי הביקורת כגורם להצלחה, אי הביקורת כגורם להתנוונות מתוך מאמר החירות.
זה הרבה, לא? נו, לקרא, בוא נקרא.
אז אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 425, מאמר החירות, בטור ב' למטה. כותרת, הביקורת כגורם הצלחה, אי הביקורת כגורם להתנוונות. נתחיל במילה המציאות. עמוד 425 בכתבי בעל הסולם, מאמר החירות, כותרת, הביקורת כגורם הצלחה, אי הביקורת כגורם להתנוונות. דבר המתחיל, המציאות. המציאות מציעה לעינינו הופכיות קיצונית בין הדברים הגופניים לדברים שבדעות והשכלות בנושא הנידון. כי עניין האחדות החברתית העשויה להיות מקור לכל עושר ולכל הצלחה, נוהג בייחוד רק בין הגופים וענייני הגוף שבבני אדם. שהפירוט ביניהם הוא המקור לכל פורענות ומקרים רעים. אל העניינים שבדעות והשכלות הוא להפך, מהקצה אל הקצה. כי הייחוד ואי הביקורת נבחנים בהם למקור כל הכישלונות, והמפריע כל ההתקדמות וכל ההפריה השכלית. כי השגת המסקנות המוצלחות עומדות בייחוד על ריבוי המחלוקת והפירוד, היוצא והמתגלה בין הדעות. שכפי ריבוי הניגוד והסתירה וגדלות כוח הביקורת, כך מתרבה הדעת והתבונה. והעניינים נעשים מוכשרים להתברר ולהתלבן ביותר. וכל כישלונה והתנוונותה של התבונה אינה באה רק ממיעוט הביקורת ומיעוט המחלוקת שבענייניה. הרי הדבר גלוי לעיניים, אשר כל בסיס של הצלחה גופנית הוא שיעור האיחוד של החברה. והבסיס של הצלחת ההשכלה והדעות הוא הפירוד והמחלוקת שבהם. לפיכך הדין יוצא, אשר בעת שהאנושות תגיע למטרתה בדבר הצלחת הגופות, דהיינו על ידי ביאתם לדרגה השלמה באהבת זולתו, שאז התלכדו כל גופות בני העולם לגוף אחד ולב אחד, כמו שכתוב במאמר השלום, אשר רק אז יתגלה כל העושר המקווה לאנושות על סי גובהו. הנה לעומת זה, צריכים אז להיזהר שלא יתקרבו הדעות של חברי האנושות כל כך, באופן שתתבטל המחלוקת והביקורת בין החכמים והמלומדים, משום שאהבת הגופים מביא בטבע גם קרבת הדעות. ואם תתבטל המחלוקת והביקורת, תתבטל כל התקדמות בדעות והשכלות, והתייבש מקור הדעת מהעולם, כמובן. עד כאן.
ברור, כן? בסדר. חוץ מכאן החוכמה.
איך עושים ביקורת בימין ולא בשמאל?
לא יודע. ביקורת זה משהו שלא מלאכותי. זה מגיע, אז מגיע. טוב, אנחנו נעבור לחלק השני. אולי. קצת על האדם הראשון. כל זאת, בוא נכיר.
נעבור לחלק הבא של השיר.